גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנחנו עוסקים רבות בבידוד התרבותי של ישראל בעולם מאז 7 באוקטובר מפרשת האירוויזיון. אז נדחה השיר הישראלי בטענה כי מילותיו המקוריות פוליטיות, דרך הקריאות להחרמת ישראל בביאנלה בוונציה שחשפנו פה בפניכם, ועד אירועים ספורדיים כמו הביטול של העבודה של הקוריאוגרף אוהד נהרין שאמורה הייתה לעלות בבלט אירלנד. עד כה הבטנו החוצה, בחנו איך מתייחסים לאומנים ישראלים בעולם, אבל עכשיו נביט פנימה ונבחן האם אומנים מהעולם מוכנים להגיע לישראל. בשביל לקבל את התשובה, כל מה שהיינו צריכים זה להביט בעונת המחול של האופרה הישראלית, לכאורה העונה מלאה בכל טוב, שאמורים היו להשתתף בלהקות ויוצרי מחול מהחשובים בעולם, אבל המופע החדר של ג'יימס תיארי, הנכד של צ'רלי צ'פלין, נדחה מחודש ינואר לחודש ספטמבר. המופע פולחן האביב של הקוריאוגרפית הסינית יאנג לי פינג בוטל. המופע ג'יזל של להקת הבלט הלאומי האנגלי בקוריאוגרפיה של אקרם חן בוטל. המופע אוצושי בין שתי מראות של להקת הבוטו היפני צנקאי ג'וקו בוטל. טולוז לוטרק של בלט טולוז גם הוא בוטל, וזו המראה האמיתית למצבנו בעולם. הסיבות לביטולים רבות. עלויות ביטוח גבוהות, חשש של הלהקות והרקדנים להגיע לאזור מלחמה, חלקם פשוט לא רוצים להתאפס בעולם התרבות כמי שמוכנים להופיע בישראל בעת הזאת. ננסה להבין מה קורה כאן ובעיקר האם זה הולך להשתנות ומתי. נברך לשלום את יואל פאר, מנכ"ל בימות גלובל המייבט מופעים מחול. בוקר טוב לך.
בוקר אור.
תודה רבה. אני מניח שלך יש עוד דוגמאות רבות של כל הביטולים שאותם אני מניתי.
כן, אתה מנית הרבה מהביטולים, זה במופעים שאנחנו מביאים, אבל מעבר לזה, הביטול הראשון שהיה לנו זה הפילהרמונית של קליבלנד, שאחרי 3 שנים של עבודה מאומצת, היו אמורים להגיע לפה בסוף אוקטובר, ו3 ימים אחרי שהמלחמה התחילה הם ביטלו. פרויקט של דייוויד בואי, בלקסטאר, עם הפילהרמונית הישראלית, שהיה צריך להתקיים ב3 לנובמבר, בוטל גם כן. קוריוז על הפולחן האביב של יאנג לי פינג, המופע הזה בוטל בפעם הראשונה ב5 לפברואר 2020, אנחנו כבר לא זוכרים, אבל הייתה קורונה, ומאז המופע בוטל 4 פעמים, ועכשיו הוא היה צריך להיות במרץ, והוא נדחה למאי, וגם מאי בוטל. אבל יש באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של מופעים. למעשה אף אחד לא מוכן להגיע בימים האלה, וכל העניין של ביטוח ולהגיע, מאיפה להגיע, זה השלב השני, זה אחרי שלהקה מבינה שנהיה פה שקט ומוכנים לבוא מבחינה ביטחונית, אז יש עוד כל מיני עניינים שצריך לפתור, אבל כרגע אנחנו עדיין עסוקים בזה שאף אחד לא מוכן לבוא, כי יש אזהרת מסע לישראל, ושום חברת ביטוח בחול, וגם שום חברת ביטוח בארץ.
לא מוכנים לבטח אותם. נכון. אבל האם אתה גם שומע בקול שלהם את נימת לישראל, אנחנו לא מגיעים ואולי אנחנו גם לא נגיע יותר?
כן, בהחלט, הבלט הלאומי האנגלי, למשל, הם היו מהלהקות הראשונות שביטלו, הם הודיעו שהם לא יגיעו במאי השנה, והם נתנו לנו תאריך אופציונלי ל-2027. ובשיחה ידידותית, כי זה אנשים שאנחנו חברים איתם מעבר לזה שאנחנו עובדים איתם, הם אמרו שפשוט לא נראה טוב שהבלט הלאומי האנגלי יגיע לישראל בתקופה הזאת, שישראל בעצם היא הגוף הרע שפוגע והורג.
או לפחות ככה אנחנו נתפסים, וצריך לומר שאותם להקות ואותם יחידים ואותם רקדנים ואותם מופעים ואותם הכל, הם יודעים שברגע שארגונים מסוימים יגלו שהם עומדים להופיע פה, הם יחטפו טוב טוב ברשתות החברתיות, והם אומרים לעצמם, מה אני צריך את הכאב ראש הזה.
נכון. יש פה ושם להקות כמו להקה ברזילאית, גרופו קורפו, שהייתה אמורה להיות פה בנובמבר, והיא נדחתה ליולי, והייתה לנו שיחה איתם לפני שבועיים, והם אמרו, ברגע שהמלחמה תיגמר, ולא תהיה עזרת מסע לישראל, ואפשר יהיה להגיע, אנחנו נבוא. ואמרתי, ואם יהיו רקדנים שלא ירצו לבוא, הם אמרו, אנחנו להקה מסחרית, ואנחנו נגיע, ואם יהיו שני רקדנים שלא רוצים לבוא, אנחנו נחליף אותם. אבל זאת, זה ה... יוצא מהכלל, בכלל. רוב הלהקות לא באות כי הן בשלב הזה מפחדות, ובשלב הבא הן מבחינת נראות, הן לא רוצים ש...
כי בעצם אתה עם הידע הרב שלך, אתה לא מסתכל על עכשיו. אתה אומר, אני מתרגם אותך, כן? אתה אומר, אלה ימים קשים, לא רק לישראלים, אלא גם לאלה המגיעים מחול. אבל אתה מתבונן שנה קדימה, אתה מתבונן שנתיים קדימה, ואתה שואל את עצמך, האם הגל הזה יעבור כאשר תיגמר המלחמה, כשתיגמר?
הגל הזה יעבור בחלקו, כי להקות מתמחות על ידי מדינות, כמו הבלט הלאומי האנגלי, זה לא החלטה רק של הלהקה, זה החלטה של המדינה גם. כמו שלבשל הלהקה סנקאי ג'וקו, המחול הבוטו, שהיה אמור להגיע ביוני מיפן, הם שלחו לנו מכתב של ממשלת יפן, שמודיעה להם שהם לא יכולים לבוא לישראל. אז ברגע שממשלת יפן תעשה את השינוי הזה, אז אני מניח שלהקה כזאת תוכל להגיע. אבל להקות יותר מסחריות ופחות תלויות בממסד, אני מניח שלהם יהיה יותר קל לחזור ולהופיע פה. ואתה יודע, עברנו את התקופה הזאת אחרי האינתיפאדה הראשונה, לקח לנו הרבה הרבה שנים עד שהצלחנו להחזיר בצורה מלאה את, במרכאות, כל מי שרצינו להביא ויכולנו מבחינה כלכלית. יותר מזה, אני חושב שהרבה מהלהקות והאומנים הרגישו שבישראל זה מקום שהם רוצים לבוא אליו, כי יש פה קהל אוהד וחם, ולצערי אנחנו הולכים הרבה הרבה צעדים אחורה.
אתה מאמין שאנחנו הולכים להיות, כמו שאנחנו בעצמנו בתוכנית הכרזנו על כך לפני מספר חודשים, אנחנו הולכים להיות רוסיה, אנחנו הולכים להיות מבודדים תרבותית לגמרי, גם מבחינת האומנים שלנו שיופיעו בעולם, וגם מבחינת האומנים שיגיעו אלינו לישראל?
אני קשה לי לראות אותנו מבודדים לגמרי, קשה לי להגיד ששום להקה לא תגיע, כי כרגע דחינו מופעים וגם דחינו לשנה הבאה, ויש גם להקות שאמורות מלכתחילה היו להגיע בשנה הבאה, ולמשל להקה שהבאנו אותה כמה פעמים, סלאבה סנורשוב, שזה מופע ליצנות שמדבר למשפחה, אז הם אמורים להגיע באוקטובר 25, ונראה לי שהם כן יגיעו. להקות, כמו שאמרתי, גדולות וממסדיות, זה יהיה הרבה יותר קשה.
מה זה עושה כלכלית לכיסים שלך, לכיסים של מפיקים כמוך, וגם נגיד לכיסים של האופרה הישראלית, שכל התוכניה שלהם כמעט הלכה?
תראה, מבחינה כלכלית זה נזקים מאוד גדולים, כי חלק מהמופעים שעוד לא הספקנו להוציא עליהם כסף, אז זה רק אובדן הכנסה. אתה יודע, אתה בונה שנה או שנתיים קדימה, ואתה יודע שההכנסות האלה והאלה אמורות להגיע, ואז הן לא מגיעות, אבל יש להקה כמו התזמורת הפילרמונית של קליבלנד, שהייתה אמורה להגיע, וביטלנו אותה שבועיים לפני, הוצאנו בטח 150 אלף שקל שלא יחזרו כבר. כמו על פרסומים, או כמו על בתי מלון שחלק כבר הוצאנו ולא יחזור. אז הנזק הכלכלי הוא מאוד מאוד גדול, מאוד.
אנחנו נמשיך ונעקוב, נקווה שלא נגיע באמת על המחוזות האלה שציירתי כעת בפניכם. אני רוצה להודות לך מאוד, יואל פאר, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם את מדד הדמוקרטיה הישראלית, ולראשונה זה 5 שנים המדד גם בדק את שאלת התמיכה הציבורית בתרבות ובאומנות, תוך שהוא מתמקד בשתי שאלות מרכזיות. האם לדעתכם המדינה צריכה או לא צריכה לתמוך כספית במוסדות ובפעילויות תרבות ואומנות? והאם במידה והמדינה אכן תומכת, האם זה מקנה לה זכות להתערב בתכנים של אותם מוסדות שבהם היא תומכת? התוצאות מעניינות, נביא אותם כאן לראשונה באוזניכם. רק נאמר שהתוצאות מראות יותר מכל את ההבדלים בסולם הערכים, בתפיסות העולם, בין אנשי ימין לאנשי שמאל, בין דתיים לבין חילונים, כשהאמצע נוטה בשאלה זו לכאן ובשאלה השנייה לשם. המדידה נערכה ביוני 2023, לפני מלחמת 7 באוקטובר. מי שהובילה אותו היא הפרופסור תמר הרמן, בהשתתפות הדוקטור אור הנבי, ירון קפלן ואינה אורלי ספוז'ניקוב. הפרופסור תמר הרמן היא חוקרת דעת קהל, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה הפתוחה, והיא נמצאת איתנו כעת. בוקר טוב לך.
בוקר אור.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. אני רוצה להתחיל איתך ברשותך דווקא מהסוף. נדמה לך, לפי ההיכרות שלך והידע הרב שלך, שאילו המדידה הייתה נערכת אחרי 7 באוקטובר, התוצאות היו שונות?
אני מפקפקת מאוד, כי בכל הנושאים שחזרנו ובדקנו, ואת זה לא חזרנו ובדקנו, גם בדצמבר, ראינו שבעמדות יסוד לא חל שינוי. כמה שזה נשמע אולי אבסורדי, אנשים ציפו שאחרי 7 באוקטובר יהיה איזשהו שינוי טקטוני בעמדות של אנשים, וגם בנושאים ממש ממש פוליטיים אנחנו מוצאים שינויים מזעריים, שזה אומר שתפיסות העולם של אנשים והתפיסות הפוליטיות שלהם שקשורות, כפי שציינת, בגורמי רקע של דתיות, של השכלה, של עמדה פוליטית, הן חזקות מאירועי המציאות, ואנשים שנמצאים בסיטואציה טראומטית למעשה נשארים איפה שהם, ולפעמים אפילו מקצינים את העמדות שלהם, אבל לא חוצים את הגבול בינם לבין האחרים. ולכן אני מאוד מפקפקת אם היינו... תראה, קודם כל זאת המציאות. עכשיו, אם זה טוב או רע,
או שזו שאלה לפסיכולוגים כבר ולא לסוציולוגים.
התשובה היא שזה מראה שצריך להתייחס לגורמי היסוד ולא לעמדה קונקרטית דווקא בשאלה ספציפית זו או אחרת. וגם ללמוד מזה על לאן פניה של החברה הישראלית מועדות, כאשר אנחנו רואים שיש פער מאוד גדול, למשל בין אנשים שמזהים את עצמם כשמאל, 13%, אנשים שמגדירים את עצמם כמרכז, הם בערך 27%, והשאר מגדירים את עצמם כימין. זאת אומרת, ברור ברור לנו שיש פה מחנה אחד שהוא הרבה יותר גדול משני המחנות האחרים.
ביחד.
ביחד, אכן כך.
מעניין. טוב, רק אני רוצה שנתחיל לענות עבור המאזינות והמאזינים שלנו על השאלות החשובות ששאלתם, אבל אני רק רוצה להתייחס לנקודה שאמרתי קודם. פעם האחרונה שהמדד בחן את שאלות היסוד האלה הקשורות לתרבות ואומנות, זה היה לפני 5 שנים. לפני 5 שנים, שרת התרבות הייתה שרה מיר רגב, היום שרת התחבורה כמובן, ואלה היו ימים סוערים מאוד, נכון, הפרופסור הרמן?
בהחלט, אלה היו בהחלט ימים סוערים, שלדעתי הטביעו את חותמם על הדיון הזה גם עד
היום,
היום הזה,
בהחלט, אנחנו מסכימים
גם אם
איתך.
לא כל הזמן מדברים עליהם.
כן, כן, כאשר בלב העשייה התרבותית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של השרה רגב, היה מין אמירות של אם אני מממנת, אתם צריכים לעשות את מה שאני אומרת.
זה אכן נכון, ובואו קודם נאמר כמה בכלל רוצים שהמדינה תממן. אז אנחנו נמצאים כ-80% בשני המקרים, קצת יותר ב-2018, ובסופו של דבר אנחנו רואים שיש פה יציבות. זאת אומרת, רוב גדול בציבור רוצה שהמדינה, או חושב שהמדינה צריכה לתמוך כספית במוסדות ובפעילויות תרבות.
וזה מכלל האוכלוסייה, נכון? זה מכלל האוכלוסייה, גם דתיים, גם חילונים, גם מסורתיים, גם ימניים, גם שמאליים וגם מרכז. זאת אומרת, התוצאות בשאלה המרכזית הראשונה שעמדתם בפני הקהל, מראות לנו שהציבור ברובו המוחלט תומך בתמיכה במוסדות תרבות ואומנות.
בהחלט, ואני הייתי אומרת שהציבור הערבי עוד יותר מהציבור היהודי. זאת אומרת, ה-80% זה כבר ממוצע משוקלל כמובן, אבל בקרב הערבים יש רצון מאוד גדול לתמיכה מדינתית בפעילויות תרבות ואומנות, למרות שהצריכה שלהם הרבה יותר נמוכה, אנחנו יודעים,
טוב, צריך לומר בדיוק, הצריכה שלהם נמוכה בגלל שאין להם מוסדות תרבות, אין להם איפה לצרוך גם אם הם רוצים. אם אנחנו נכנסים לגבי השאלה הראשונה לחילונים מסורתיים וחרדים, איזה תוצאות אנחנו מקבלים?
בכל הקבוצות יש רוב לתומכים, היה ויש רוב לתומכים, רק שבקרב החרדים זה 62% ובקרב החילונים זה 90%. ואנחנו בהחלט, אותי לא מפתיע 90% של החילונים, אבל מפתיע אותי ה-62% של החרדים, כי בסופו של דבר מדובר כאן בצריכת תרבות, שלפחות בדימוי הציבורי נתפסת כמשהו שהחרדים אינם צורכים. אבל זה מקפיץ אותי חזרה ל-2018, ששאלנו איזה סוג תרבות צריך לממן, שלא שאלנו הפעם, ואנחנו רואים שהרוב בכל הקבוצות אומרים שצריך תרבות פופולרית לממן. ואז אם התמיכה של החרדים היא גבוהה, מן הסתם הם רוצים תמיכה בתרבות חרדית, ולא בהכלל רק בתרבות חילונית שנתפסת כליברלית. ואני חוזרת לשאלה שלך, אם צריכה להיות למדינה מעורבות בקביעת התכנים?
לא, לא, רגע, עוד לא נגיע לשאלה הזו, כי אני רוצה לעשות את החלוקה בשאלה הראשונה, בין ימין, מרכז ושמאל. איזה תוצאות את מקבלת?
שוב, יש רוב אצל כולם, בשמאל 94%, במרכז 83.5%, ובימין 74%.
74%, את יכולה להבין ערכית את ההבדלים בין ימין ושמאל? מדוע 94% מהשמאל בטוחים שכן, ורק 74% ממצביעי הימין?
ראשית, אני לא הייתי אומרת רק, הייתי אומרת ששלושת רבעי זה לא מעט, אבל זה כמובן קורלטיבי, זה בא בהתאמה לנושאים כמו צריכה תרבות, שב-2018 מצאנו שהיא יותר נמוכה בימין, בין אם משום שהתרבות לא נגישה להם בגלל עניינים של מחסומים תרבותיים כאלה ואחרים, ובין אם זה השכלה והכנסה שהם יותר נמוכים בממוצע בימין. אלה באחות או יותר, אבל אני חושבת שגם העניין שהאומנות והתרבות, בעיניי שלא בצדק, אני מניחה שגם בעיניך, צבועה בצבעים פוליטיים די חזקים במדינת ישראל. אז לכן ייתכן מאוד שהימין אומר לעצמו, האנשים האלה שמקבלים כסף, הם לא משקפים את הערכים שלי. אז לכן זה קצת פחות. אבל עדיין שלושת רבעי זה כמעט, הפערים האלה הם יותר קטנים משמצאנו בכל השאלות האחרות. לכאורה בתרבות ואמנות שזה כן נושא שיש
בין חילוקת. יכול להיות קונטרוברסלי, כן.
אבל הוא דווקא לא פחות קונטרוברסלי מנושאים אחרים, כי כולם באיזשהו מקום כן מבינים שבלי המדינה האומנות תפשוט את הרגל, התרבות והאומנות יפשטו את הרגל.
ואולי גם מבינים את חשיבות התרבות והאומנות בוודאי לעם היהודי כאן בישראל. נעבור אל השאלה השנייה, והשאלה השנייה ששאלתם זה, במידה והמדינה אכן מממנת, האם למדינה יש את הזכות גם להחליט על תכנים? מה כאן את רואה?
אתה מוכן לבשורה טובה, או שבימים אלה אסור?
לא, תשמעי, כאילו, את ממש באת בטוב הבוקר, אני זורם איתך.
אני בעד, לפעמים צריך. אז ב-2018, רק 50% אמרו, הם בטוחים או חושבים שאסור לה להתערב, אוקיי? ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים ביותר גבוה. 53-54%, זאת אומרת, עלה השיעור של אלה שחושבים שאם היא נותנת כסף, זה לא נותן לה זכות להתערב. שוב, כמובן, שזה מפוצל לפי אותם מחלות, מחנות שאנחנו דיברנו.
צחקתי כשאמרת מחלות, כן. אולי כנראה שאת צודקת, כנראה שאת צודקת. כי בעצם זה הופך מורכב יותר כשאנחנו מדברים או מסתכלים על השבטים. כאן אנחנו רואים באמת פער גדול.
אז כאן השמאל נמצא ב-80 פלוס אחוזים שאומרים לא, אין לה זכות להתערב גם אם היא מממנת. המרכז נמצא ב-69, זאת אומרת 70% בערך, אבל הימין 42% אומרים ש אסור לה להתערב.
זאת אומרת, מבין אנשי הימין, 60% חושבים שאם המדינה מממנת, המדינה גם יכולה לקבוע את התכנים. כאשר אני מוסיף לזה, כשאני מוסיף לזה גם את ה-30% של המרכז, אז תשמעי, אנחנו מגיעים לחתכת אנשים שחושבים שהמדינה יכולה לקבוע תכנים.
נכון, אבל הרוב הגדול במרכז אומר, אסור לה לקבוע תכנים, נכון? ובשמאל גם, ובימין, עוד בשורה טובה, בעבר, בפעם הקודמת שבדקנו, 34% אמרו שאסור לה, והפעם 42. זאת אומרת, יש לנו עלייה בתודעה, בציבור המכנה את עצמו ימני, אני אומרת מכנה את עצמו, כי לא אני כפיתי עליו את, כן. את ההגדרה. יש איזושהי, יש חלחול של התודעה, שהבה לא בהכרח טליה. ואני חושבת שזה דווקא איזשהו כיוון חיובי בדברים האלה.
מעניין, מעניין. בואי נעשה לגבי השאלה הזאת, גם את החלוקה בין דתיים לחילונים, מה שם את מגלה?
או, כאן זה כך. אני אומרת עכשיו את השיעורים שאמרו לא מקנה לזכות להיות מעורבת בתכנים.
זה בגלל שבאת על הצד הטוב של הבוקר, אולי תגידי למה, את המספרים של אנשים שחושבים שכן צריך להתערב, או כן זכות את ה...
זה המשלים פחות או יותר מינוס, לא יודעים, אבל בוא נגיד ככה, אצל החילונים 71% אומרים שלא צריך, שאסור לה להתערב, אצל המסורתיים הלא דתיים חצי, וכאן אנחנו מתחילים לרדת. מסורתיים דתיים 38, דתיים 32, וחרדים 42. זאת אומרת, הקבוצות הדתיות הן הרבה יותר מסויגות מניתוק הקשר שבין בין מימון לבין התערבות בתכנים.
ואת זה איך את מסבירה ברשותך? ככל שאתה אמוני יותר, ככל שאתה חושב שלמדינה יש את הזכות לגעת בתכנים?
א', משום שאני חושבת שכבר אמרנו שלדעתם חלק גדול מהתכנים האלה הם תכנים שאינם ראויים, ואז אם המדינה משלמת היא לא צריכה לשלם עבור דברים לא ראויים, וב', באופן כללי גם בשאלות אחרות אנחנו רואים שהקבוצה הזאת הרבה יותר מעניקה כוח למדינה, כי זה בדיוק ההבדל בין הגישה השמרנית יותר למדינה לבין הגישה הליברלית שמדגישה את האינדיבידואל ואת זכות הביטוי שלו וחופש הביטוי שלו והחופש האומנותי שלו. אז זה מתאים לכל הפרופיל הכללי בשאלה מה מותר ומה אסור למדינה לעשות.
ואם את מסתכלת על המדד כולו שלכם, לא רק זה של התרבות והאומנות שאותו אנחנו כעת פורסים בפני המאזינות והמאזינים, על מה נדבר בעוד 5 שנים בעינייך? לאן פניה של ישראל?
תראה, קודם כל דמוגרפית אנחנו רואים שיש שינוי לכיוון הקבוצות היותר שמרניות בגלל שיעור ילודה, בגלל הכוח הפוליטי שהם מצליחים לרכז בצורה הרבה יותר טובה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים במיוחד אחרי המלחמה, מהמלחמה ואילך, אומר, רואה 7 באוקטובר, התעוררות מאוד חזקה במחנה הליברלי ובחברה האזרחית, שמגיבה בצורה הרבה יותר מיידית והרבה יותר עוצמתית על ניסיונות פגיעה כאלה ואחרים. כמה הם יצליחו? זאת שאלה כבר, אתה יודע, של יחסי כוחות שאינם מתבטאים רק בדמוגרפיה. לכן אני מפרידה. דמוגרפית אנחנו יודעים אילו קבוצות גדלות ואילו קבוצות קטנות, ובעניין של ההשפעה זה השאלה האם כשהאבק ישקע, המחנה ליברלי יחזור הביתה ויעסוק בענייני אינדיבידואל, וכמה יישארו ויעסקו בנושא הכלל, ואז היכולת שלהם להשפיע כמובן תהיה הרבה יותר גדולה, אז לעתיד פתרונים.
מעניין. טוב, נסיים עם הכותרת שנתנו בפניכם מאזינות ומאזינים, כותרת יפה לבוקר הזה, 80% מהציבור בעד תמיכת המדינה בתרבות ואומנות. הפרופסור תמר הרמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, שיהיה יום טוב.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
לכאורה, באיך להסתיר את כאביך מעצמך, התערוכה החדשה של רועי רוזן, הפרופסור רועי רוזן, צריך לומר, בגלריה רוזנפלד, יש המון עליזות, יש שעשוע, יש צבעוניות, יש הומור, יש אפילו אומן שמתעתע בנו כשהוא מחליף את השם של זיגמון פרויד לשם שלו עצמו, אבל בין הקווים, הצבעים, הדמויות, הקופים כמובן, יש מחלה, יש אסונות ויש מוות. ציורי שמן של לוויית האומן מנקודת המבט שלו, כנקבר בקברו, הוא מביט מלמטה למעלה על האנשים שעומדים מעל הקבר. יש גם דפי צביעה שכולם על מחלת הסרטן. האומן הפרופסור רועי רוזן נמצא איתי הבוקר, בוקר טוב לך.
היי גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. חשבתי על הכותרת הנפלאה שלך, ותמיד יש לך כותרות נפלאות ליצירות החשובות שאתה עושה. אפשר אדם יכול להסתיר את כאביו מעצמו?
תראה, זה סיפור של מצב שהוא הכרחי כשמאוד כואב לך, אבל גם כמובן כישלום. וזה אידאל, אני חושב שהוא קשור גם למקום שאנחנו נותנים לכאב. אנחנו נרתעים מכאב ומנסים להעלים אותו בדרך כלל בעבור האחר, אבל גם עבור עצמנו לנסות ולמצוא איזושהי טריטוריה נקייה או שקטה. אני גם חושב שבתרבות שאנחנו חיים בה, אתה יודע, יש ספר מפורסם של אילין סקארי על כאב, שבו היא מדברת עליו ממש כעל ההפך מהדמיון, כההפך מלהיות אני. העולם מצטמצם כשכואב לך. וזה לא בדיוק האופן שבו אני חוויתי את הכאב. לא חוויתי אותו כאילו אני נעלם, להפך, זו חוויה מאוד מלאה. לא נעימה, אבל מלאה, והחוויה שהסיק
אותי. חיבקת אותו? ממש רואי, חיבקת?
לא, אני לא הייתי אומר שחיבקתי, יש את כל הגרסאות האלה של חולים שמברכים על המחלה ומסירים אותה. כן. אני לא שם, אני חושב, אבל אני חושב שהמחלה, לצד הדברים שכמובן לא הייתי מאחל לאף אחד, היא גם מביאה הרבה מאוד דברים מלאים, וגם הרבה רגעים פוזיטיביים, רגעים של עושר ושל שמחה. יכול להיות, אתה יודע, שגם הייתי חולה ממוזל.
כן.
חולה מתמח, חולה עם רופאים טובים, חולה שמסוגל, אתה יודע, תוך כדי המחלה לנהל דיאלוגים ולקרוא ולהקשיב למוזיקה. כלומר, זה לא היה מצב של איזה מין גהנום מתמשך.
היום אתה נקי מהסרטן שהיה בך?
הסרטן שלי הוא סרטן כרוני, מיילומה נפוצה, סרטן של מח העצם, הוא מחלה שיש, היא מוגדרת ברת טיפול אבל לא ברת ריפוי. וזה סוג של מרוץ כזה, החתול והעכבר, בין המחקר הרפואי לבין קווי הטיפול הזמינים. כל פעם כשאתה באיזשהו טיפול, ואז המחלה שבה צריך להחליף אותו, כי התאים למדו איך להתגבר. ואני הייתי מאוד בר מזל, כלומר, הייתה לי רמיסה יפה של 5 שנים, ועכשיו אני בטיפול נוסף, אבל זה מאוד שונה ממה שחוויתי
בסיבוב הראשון.
קודם, ומה שגם, אתה יודע, אני אקדש לזה ספר שיופיע בקרוב, בעברית, החוויה הראשונה הייתה חוויה באמת של תחושת סף מוות, כאבים מאוד קשים, טיפולים קיצוניים. כרגע אני מטופל בטיפול ביולוגי, אני לא הייתי יודע בכלל שאני ברילאפס, כן, בשיבה של המחלה, אלמלא הבדיקות היו מעידות על זה, כך שאני שוב מרגיש ממש בסדר.
אז מה אתה עושה לעצמך, עדיין לא לי? כצופה, מה אתה עושה לעצמך כאשר אתה יוצר את דפי הצביעה שכולם על מחלת הסרטן? אתה צוחק למחלה בפרצוף? מה אתה עושה לה?
שוב, תראה, אני חושב שהעבודות שלי הן תמיד יצירת עיליים של, אתה יודע, זוועה ומועקה וחיתותים ופצעים עם ניסיונות לאספקטים יותר חיוביים, לאירוטיקה, ליופי, להומור. במקרה המסוים הזה ההתגלגלות הייתה מעניינת. אני הוזמנתי להציג בתערוכה באוסטריה, והייתה שם מהדורת קורונה, כלומר, הקורונה, הסגרים הגדולים, היו בדיוק כשאני החלמתי משנת הסרטן שלי. והיינו אמורים להמיר את הערוכה של ציורים במשהו יותר אפמרלי, שאפשר יהיה להעביר אותו, את האוקיינוס, ולהפיץ אותו. וההצעה הייתה לעשות אולי משהו בבית החולים הציבורי שיינתן לחולים. אני בהתחלה הייתי מאוד מסויג מזה ומאוד סקפטי, ואז הצעתי, עלה לי הרעיון של חובר של דפי צביעה, כי פציינטים, מה לעשות, הם מאוד משועממים, יש להם הרבה זמן פנוי. וזה נתן לי איזושהי עילה משחקית ומשועשת לצלול אל הטקסט המאוד לא נעים הזה, אתה יודע, שגם עוסק בדברים מאוד טראומטיים, בחוויית מחלה, אבל גם בהיותי תמיד עוסק בזהויות בדויות, ומנסה להתווכח עם מושג אני, הז'אנר של הממואר הוא מאוד זר לי. אז גם ברמה הזאת זה הייתה חוויית כתיבה קשה, אבל הדדליין יצר מצב שלא הייתה ברירה, הוצאתי חוברת בגרמנית ובאנגלית, של 10 פרקים, זה מה שהספקתי אל מול הדדליין הזה, ומאז ב4.5 שנים שחלפו, עם מין, אתה יודע, fits and starts, כלומר, להתחיל ולהפסיק, להתחיל ולהפסיק, הושלמה כתיבתו, וגם הציור של ספר שהוא בעצם מכיל 50 פרקים ותיאור מלא של התקופה הזאת של ההתמודדות עם המחלה, והוא גם, אני מקווה, ספר שהוא, אתה יודע, יש בו רגעים משעשים, יש בו רגעים שהם יותר
תמיד, מצעים. זהו, זה העניין, שתמיד יש רגעים משעשים ביצירה שלך, רואים.
כן, תראה, אני כמו אומנים אחרים, וסופרים מסוימים, אני מרגיש שייך למסורת שורה בהומור, משהו שהוא יכול אולי להתמודד עם דברים מסוימים באופן שדרכים אחרות לא מסוגלות. אתה יודע, אני לא רוצה להתפלסף יותר מדי, אבל הפילוסוף הצרפתי ז'אן דלוז אמר שבעצם רק עם ההומור אפשר למרוד כנגד החוק. ופרויד אגב אמר דבר דומה במאמר קצר על הומור ושנינה, שבמצבים מסוימים, למשל מול המוות, שום דבר אחר לא יכול לעזור לנו מלבד בדיחה.
רק צחוק אפשר לעמוד מולו. אני רוצה רגע לפתוח, לשים כוכבית, אם תרשה לי רואי, ולשאול אותך בכלל משהו על עולם אחר לגמרי. אתה אחד מהאומנים הישראלים שהציגו יותר בעולם מאחרים. היית בדוקומנטה בקאסל כמובן. הצגת בפומפידו, בפריז ועוד ועוד בהרבה מאוד מקומות. כאשר אתה שומע את הקולות שמגיעים עכשיו מהביאנלה בוונציה, היית אומר לרות פטיר תישארי בבית, נציגתנו לביאנלה?
תראה, המחשבה הזאת היא מאוד בראש שלי, כי הייתי עכשיו שבוע בברלין, והנושאים של מה זה להיות ישראלי בחול כיום, וזה עבר ממש שינוי הווייתי לדעתי, האנשים לא תופסים, גם התומכים של ישראל וגם כמובן המבקרים שלה, וגם אני חושב אנחנו עצמנו כבר לא מבינים את ההוויה שלנו אותו דבר. ורותי, אומנית נהדרת, היא גם הייתה תלמידה שלי וידידה, עוד לא יצא לי לדבר איתה על זה. והרעיון הזה של, למשל, דיברתי עם אומן במקור ישראלי, שחי בברלין הרבה שנים, עומר פס, והוא אמר לי שהוא חושב שאולי הדבר הנכון היה עבורה להגיד שהיא פשוט תפרוש. אבל אני חושב שזה מאוד קשה להגיד, להפיא עצה, כי עבור המון אומנים ישראלים...
כן, זה קצת לא הוגן, אבל רועי רוזן היה הולך?
אני לא... תראה, אני מעולם לא פנו אליי כדי לייצג את ישראל בביאנל בוונציה. אני גם חושב שהעמדה שלי היא אולי ביקורתית מכדי שהיו בוחרים אותי במצב הזה. אני לא חושב שהייתי הולך ברגע הזה לייצג את ישראל. אני גם אומר לך, אני אספר לך סיפור קטן, שמעתי במקרה את הזנב של השיחה הקודמת שלך על אירלנד, שמיהרה לגנות את ישראל. באמת ה-BDS מאוד חזק באירלנד, וכשהייתה לי תערוכה רטרוספקטיבית באירלנד, זה היה ממש כשחליתי, כלומר אני כבר לא הצלחתי להגיע לפתיחה, הם סרקו היטב היטב את כל עבודות הוידאו שלי לראות אם יש תמיכה ממשלתית, משום שהעבודה שהייתה לתמיכה ממשלתית הם לא היו מציגים. אז עדיין ה-BDS בגרסתו היותר מהוגנת יחסית שאומרת...
מפרידה בין האומן למדינה.
בדיוק, ואומרת רק במקרה של תמיכה ממשלתית אנחנו נסייג. זה גם כבר לא אומר כך, אני חושב שה-BDS מאוד הקצין את העמדות שלו. הוא עכשיו גם ביקורתי כלפי עומדים ביחד, כלומר... ממש מצב אבסורדי כזה של...
כן, אנחנו לימדנו כאן בתוכנית שאפילו עבודות של אוהד נערין מקונסלות באירלנד. אוהד נערין, מי היה מעלה בדעתו?
וגם מישהי יחסית הפוליטית ששנים לא בישראל, כמו מיכל רובנר.
כן.
זאת אומרת, זה המצב באמת מאוד מאוד השתנה. אבל אני באופן אישי, אתה יודע, מעולם, תמיד היה לי איזשהו יחס אמביוולנטי לתמיכה הממשלתית. אני לא נגד ואני גם... לא יכול, כמו שאמרתי בהתחלה, לא יכול בשום אופן להכתיב למישהו אחר. אני חושב שלהיות אומן זה כל כך קשה, שאני לא אבוא ואגיד למישהו, אל תקבל תמיכה או אל תציג פה ושם. זה באמת כל אחד צריך לעשות את ההחלטות שלו. אני חושב שאם הייתי מוצא את עצמי בסיטואציה הזאת, אולי הדבר ה... אבל באמת, אתה יודע, זה ספקולציות, גואל, אני לא... אני רק ליבי באמת, ליבי לרות, כי היא אומנית נפלאה, ואישה נהדרת, ואני לא יודע, זה באמת צריכה להיות החלטה שלה, ואני כמובן אכבד כל החלטה שהיא תיקח, היא והעוצרת שלו נראה לה פיתות,
כן.
שהיא גם נהדרת.
כן, זה באמת, אי אפשר להבין בכלל מה עומד להיות להן שם, במידה והן תחלטנה להגיע בעוד חודש. אני רוצה לסיים את השיחה איתך, ואני חשבתי לפני הבוקר, כשהתכוננתי לדבר איתך, חשבתי על הלילה של ולדימיר, היצירה הזו שלך, שאתה הכנסת את פוטין למיטה, ועשית לו דברים נוראים, 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 ונחמדים, נחמדים, נחמדים, וחשבתי שאולי תעשה גרסה כזאת לראשי חמאס.
אתה שם אותי במקום מאוד מאוד מוזר. בשני אופנים, קודם כל, התערוכה שעוסקת בפרויד מסתיימת, לא נגע בפרויד בסוף, עוד מסתיימת בוולדימיר שלא הופיע בעברית, ואז מנגי חמאס, שזה סיפור שלישי. זה נראית לי יותר משלט, אבל אולי אתה יכול לעשות את זה, גואל, עם הרעיון עלה בראשך.
יש לי תחושה שאתה רוצה שאני יושב מול פרויד כדי שישאל למה הרעיון עלה בראשי.
לא, ממש לא, אני לא אשלח אותך לתרפיה חס וחלילה.
איך להסתיר את כאביך מעצמך, תערוכה חדשה לפרופסור רועי רוזן בגלריה רוזנפלד. לעונג רב, רועי, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, תודה גואל, להתראות.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.